היום יום שלישי בשבת קודש, שבו היו אומרים שזה י"ב באדר ב', נכון? מחר תענית אסתר תשע"ו. אני רוצה יחד איתכם היום ללמוד באחד הקורבנות שמוזכרים בפרשה ולנסות להבין איך הקורבן הזה, המשמעויות שלו השונות, משפיעות או קשורות לחיי העולם שלנו. היות ואמרנו שבספר ויקרא קשה למצוא הלכות מעשיות ברוב המקרים, כי מדובר על קורבנות, מדובר על בית המקדש שבעוונותינו עדיין לא נמצא במקומו. אחד הקורבנות שמוזכרים בפרשה הוא קורבן תודה, קורבן שלמים, והוא קורבן תודה. מתי מוקרב קורבן כזה? מתי מביאים קורבן תודה? אדם רוצה להגיד תודה. תסתכלו את זה במקור מספר אחד, הגמרא במסכת ברכות דף נ"ד אומרת, יש ארבעה אנשים, ארבעה מקרים, לא אנשים, ארבעה מקרים, שאדם חייב להביא קורבן תודה. מים, יורדי הים, כלומר אדם שנסע בספינה בים והגיע בשלום אל החוף צריך להביא קורבן תודה. השני, הולכי מדבריות, אדם שהלך במדבר, במילים אחרות מקום סכנה והגיע לחוף מבטחים, צריך להביא קורבן תודה. חבוש שיצא מבית האסורים, אדם שהיה בכלא והשתחרר, וחולה שנתרפא. כן.
יכול להיות שהיום החיוב התרחב, נגיד מטוס.
כן, כן. אבל בואו נראה מה משותף לכל האנשים הללו. כל האנשים הללו היו במצב של סכנה. כלומר, אדם שהוא נמצא במצב של סכנה ויצא ממנה, אז היום מברכים הגומם. לא בית המקדש, אדם היה צריך להביא קורבן תודה. מה מיוחד בקורבן תודה משאר קורבנות השלמים? יש כמה פרטים.
זה אתה לא חייב אולי.
צריך.
צריך?
אחד מהפרטים, חוץ מהקרבת הבהמה, הבעלים מביא, תסתכלו את לכם במקור מספר 2, מה הוא מביא? חלות, מצות, בלולות בשמן, ורדקי מצות משוחים בשמן, וסולת מורבכת, חלות בלולות בשמן. נכון? טוב, בואו נראה. מה הוא מביא? חלות, מצות, רקיקי מצות, סולת מורבכת, עשויים, כן? בסולת? וחלות בלולות בשם. יש לכם הערכה, סתם, כמה חלות מצות מביא, מקריב, קורבן לתודה? שניים, אתה אומר. טוב, לפי מה, איזה כלל? מיעוט רבים שניים. כן, עוד רעיונות? זהו?
12.
12, או! למה? בגלל שבשבת הארי הקדוש היה שם 12 חלות בצעודה? נחמד, עוד? עוד לא אמרו, כמה חלות הוא מביא?
שתיים
אולי, לא? תאמרו שתיים, ולא קיבלתי, אז...
שבע.
נחמד, שבע, או, טוב, זה מעט מדי.
42.
או, מתחמם. יפה, למה הגעת למספר הזה סתם?
יצא.
40 חלות! אבל אגב הזה שמקריב קורבן תודה צריך להביא יחד עם הקורבן 40 חלות, סוגים של חלות מצות. תקבלו את לכם בסוגריים, במקור מספר 2 זה מופיע בתלמוד בבלי, מסכת מנחות. יחד עם הקורבן להביא 40 חלות ומצות.
לא דווקא 40
אותם. לאט לאט. זו כמות אדירה. חבר'ה, תחשבו על 40 חלות ומצות שהוא צריך להביא. אוקיי, תזכרו את הנתון הזה, כי זה מאוד מאוד חשוב להמשך. מה המשמעות של השם יהודי? למה אנחנו נקראים יהודים? מי זוכר מה שכותב רבנו נתן בן עוזיאל? בפירושו על מעשה תמר, הזכרנו אותי כמה טעמים. שיהודה מודה, נכון? אומר, אתה יהודוך אחריך, אשר רבנו, על זה שאתה הודית במעשה תמר, לכן יקראו כולם יהודאים. יהודים, יהודי הוא בשורשו, בנוי בפוטנציאל להודות, להגיד תודה. זה יהודי. המטרה שלנו בעולם הזה מהי?
להודות.
מה? להכיר את הקדוש ברוך הוא. להודות בעובדה שאנחנו תלויים בחסדו בכל רגע נתון 24/7/365. אתה להודות בזה. אתה להודות. ולכן תסתכלו אתכם במקור מספר 3, אומר הרמב"ן, סוף פרשת בו. אומר הרמב"ן, ואין לאל עליון חפץ בתחתונים. אין לקדוש ברוך הוא שום דבר מאיתנו, מלבד, חוץ מי, שידע האדם ויודע לאלוהיו שבראו. זהו. זה עיקר הרצון. כל השאר, המצוות, זה הכלים שעל ידם אנחנו מודים לו. אבל זה העניין של הקדוש ברוך הוא, שנודה לו על כך שהוא ברנו. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו. צריך להודות השם. לכן, כשאדם מביא קורבן תודה על נס שנעשה לו, כן? אנחנו רואים את דוד המלך, כותב את זה בתהילים, מקום מספר 4 אצלכם, יודו להשם חסדו ונפלאותיו, מה כתוב? לבני אדם. פסוק נוסף באותו מקום, עוד אחד יקהל רב ועם עצום עלליך. כלומר, יש חובה לכל יהודי להודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא עושה עבורו, ובפרט כאשר הוא ניצל מסכנה. אם כן, כשאנחנו מתבוננים בדברים הללו, אנחנו מבינים שיש עניין לפרסם את הניסים שקרו לאדם באיזה אופן. כמה שיותר בני אדם ישמעו וידעו. תסתכלו בפסוק שכתוב אתכם שוב, מקום מספר 4. ונפלאותיו לבני אדם. עוד אחד מקהל רב. ועם עצום על הלקה. כלומר, פרסום הניסה. לכן ברכת הגומל אומרים במניין. שיהיה אנשים שידעו.
אבל זה לא שהוא מספר מה...
בסדר, רגע. כאן אנחנו רואים שצריך לספר. לספר, לפרסם. למה? שכשאתה רואה את נפלאות השם, אתה גם מודה לו בצורה מאוד מאוד מפורסמת, גדולה, רחבה. יש כאלה שעושים סעודות הודיה. הרבה אנשים באים. זה מסתבר רבה שלמדנו עד עכשיו. אבל יש עוד דבר אחד שאתם צריכים להתמודד איתו. לכל קורבן שמביאים לבית המקדש יש זמן מרגע ההקרבה, כמה זמן מותר לאדם בקורבנות שלמים לאכול מן הקורבן. חבר'ה, שאלה. שמתי לפניכם 40 חלות. כמה זמן אתם צריכים כדי לסיים את כולם?
שבוע, חודש.
חודש, שבוע. מה עוד רם?
תראי כמה אתה,
רגע,
כמה
אתה... אם אני המקריב, לא? הבאתי 40 חלות, אני צריך לאכול. כמה זמן ייקח לך? לא, לא, אסור להשאיר ממנו. אם נשאר, זה נותר. כמה זמן אתם רוצים? 40 חלות.
אני צריך
לאכול לבד? 24
שעות.
בשלב הזה כן, 24 שעות. אתה תספיק לאכול 40 חלות?
כן, כן.
אתה תהיה מלא. אל תשכח שאתה גם אוכל מבשר הקורבן. קורבן שלמי.
צריך
להגיע בעצם שעשו. בראבו! אתה לא יכול. למה? כי התורה מגבילה. תסתכלו אצלכם, עוד יותר נגיע לרשעים. התורה אומרת, זמן אכילת קורבן שלמים, קורבן תודה, שונה מכל הקורבנות האחרים שהם שלמים, לילה ויום. כלומר, יום של ההקרבה והלילה, זהו. לפעמים זה יוצא פחות מ-24 שעות. איך אני אגמור 40 חלות? אין מצב. מה הפתרון? סעודת הודיה. אתה מזמין אנשים. אתה מזמין אנשים לאכול איתך מקורבן התודה.
זה
אתה מכיר או לא? יפה, לא נכנס, אתם אמרתם, אני שתקתי. אני חייב לאכול, אבל אני חייב לשתף. למה יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני האדם? אני מפרסם את הנס שעשה לי הקדוש ברוך הוא, שהציל אותי מן הסכנה. אני עושה סעודת הודיה. כלומר, יש פה איזה רעיון שהתורה רוצה ללמד אותנו. אמנם אנחנו היום לא מקריבים קורבן תודה, היום אנחנו מסתפקים בברכת הגומל, אנחנו עושים לפעמים סעודות הודיה, אבל מקורבן תודה אנחנו למדים שאנחנו צריכים לשתף ציבור גדול ככל האפשר בסיפור הנס. מדוע? כדי להגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא, לפאר ולרומם ולהאדיר את שמו של הקדוש ברוך הוא יתברך. יש עוד פרט הלכתי בקורבן תודה, שאמרנו שמביא 40 סוגים של חלות, נכון? דבר מעניין, סגלו מה כתוב על הלוח, אני אזוז. חמץ ומצה במאפייה. אנחנו אמנם נמצאים בערב פורים, ובעוד חודש נמצא בערב בדיקת חמץ, פסח. וחמץ ומצה, אתם יודעים, מסמלים כל מיני רעיונות. ופה יש שלושה סוגים של מצות, כלומר, שלושה סוגים של מצות זה 10, 10, 10, 30, ו10 לחמים עשויים חמץ. כלומר, באותה סעודה, סעודת ההודיה, יש לנו גם חמץ וגם מצה. מזכיר לכם הגדה של פסח? הייתם ילדים קטנים, אמרתם על כיסא כזה קטן, שאלתם מה נשתנה? אחד השאלות מים שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, כן? בקורבן תודה זה בא לידי ביטוי, אוכלים חמץ ומצה. מה המשמעות? למה לקשור בין חמץ ומצה? חמץ ומצה זה שני ניגודים. החמץ מסמא את דבר אחד, היפוכו במצה. למה אוכלים אותה ביחד? תזכרו לצלכם במקום מספר 5 דברים מתוקים מדבש. הרש"ר הירש כותב, חמץ ומצה מסמלים דבר והיפוכו, עצמאות וחירות, מול עבדות וכניעה. רקיקי המצות טבועים בחותן של היעדר עצמאות, לחם של שיעבוד. אנחנו אוכלים מצה בפסח, למה? זה נקרא לחם עוני. לחם, כן, שאכלו אבותינו בצאתם ממצרים, לא היה להם. זה קמח ומים. לחם של עניים, לחם של שיעבוד. ובמילים אחרות, המצה מסמלת את ההשתעבדות להשם ולתורתו. כן? כלומר, אני בעוני, אין לי למי לתלות אלא על אבי שבשמיים. לכן המצה מסמלת את הנקיות בפסח, את האין גאווה, אין מידות רעות. יש מצה כמו שהיא, כפי שהיא, מסמלת את השעבוד לקדוש ברוך
הוא. למה לחבר את החמץ?
מיד. לחם חמץ מבטא את ההפך, מצב של עצמאות, אדם השולט בכל אשר לו, והוא חי חיי רווחה ללא שעבוד. לכן הוא מנופח, גדול, שמן, מלא כל טוב עצמי. כשאדם מודה לבורו על כך שניצול מצרה ומקריב קורבן תודה. אומר הרש"ר, התודה באה לידי ביטוי בשילוב שני הדברים יחד, חמץ ומצה. כשהוא היה לקום תחת סכנה, הוא היה במצב של מצה, חסר עצמאות, נתון לפגעי הטבע, מאוים מפני גלי הים או חיות המדבר, או נכנע תחת חוליות. הצרה הצרה את צעדה. ועכשיו, יצא מן המצב והגיע לעצמאות או למרחב, למצב של חמץ. אתם זוכרים את הבדיחה שסיפרתי לכם, על אותו אחד שנפל מבניין של 10 קומות למטה, על בדרך הוא נודר נדרים, ונשבע שבועות, וריבונו של עולם תציל אותי, ואני בונה בית כנסת וכותב ספר תורה ותורם ישיבה וכו' וכו'. נו, למטה, תחנת הכיבוי המקומית החליטה לעשות תרגיל בחילוץ אנשים מנפילה מבתים, והדבר שהם עשו, הם פרסו את המזרון הזה הגדול למטה, בלי קשר אליו, והוא נפל על המזרון וניצל. השתבח שמו ריבון העולמים, יורד מן המזרן, מבסוט, שמח. ריבונו של עולם, שמע באמת בינינו, ראית איזה שטויות אני מדבר כשאני לחוץ. כלומר, כשאנחנו בצרה, אז אנחנו, אבל אחר כך אנחנו חוזרים להיות עצמאים. לכן אומר הרש"ר הירש, כעת הוא יצא מן המצר והגיע לעצמאות ולמרחב, זה מצב של חמץ. כן.
דווקא
30 ו-10.
לא שומע. דווקא
30 ו-10. נגיע. ולכן, כשאדם מקריב, אומר הרש"ר, קורבן תודה לאלוהים, הוא אומר אמירה ברורה מאוד. עכשיו אמנם אני בעצמאות, אבל העצמאות הזו היא בעלת ערך אך ורק אם אני משלב בה את המצה, את השיעבוד והחיבור לקדוש ברוך הוא ולתורה. כלומר, ראשית האדם מודה שמי שהוציאו מן המיצר, מי זה? הבורא, לא אתה. ולכן אני מקריב לא קורבן ומודה לא על הכך, אבל עם זאת ביחד, אני מצהיר הצהרה. שלמרות שעכשיו אני הבראתי, ניצלתי, ועכשיו אני כביכול עצמאי, מה שנראה כחמץ מבחינת הסתכלות העולם, אני עושה מה שעכשיו אני רוצה, אין לי בעיה, אני שואל את הכל, זה שאני עומד לפני השם נחשב מה? מצא. אני מתבטל לפני השם. מה שהעולם מחזיק ממני, או מה שאני עושה מחזיק מעצמי מול העולם, זה אחד, וכשאני מגיע לפני הקדוש ברוך הוא, אני באמת צריך לדעת ולהבין שמקומי הוא כמו מצה, אני בפתח, כי הכל שלו. אז לכן מביאים חמץ ומצה, אתה יודעים את הרעיון של הרש"ר? מביאים אותם יחד, זה דבר אחד. דבר שני, כותב הרב חיים פרילנדר, תסתכלו אצלכם במקום מספר 6, עוד רעיון. ולפני זה נגיד אותו. הכהן שמקריב לו את הקורבן, גם כן לוקח חלקים. 10% מהחלות הולכים לאן? לכהן. כמה זה? 4. נכון? בדיוק. נשאר 36. בסדר? 36 לחמים נשארים למקריב ולחבריו. לשותפים לסעודה להודיה. הסתכלו אתכם במקום מספר 6, הרב חיים פרילנדר, יש לו ספר שנקרא ספתי חיים, ותראו מה הוא כותב. הוא מסתמך על דברי המהר"ל. המהר"ל אומר, החמץ מסמן על פי הגמרא, שאור שבישר. כלומר, משהו שהוא גורם לשינוי בישר. בישר זה הבצק. כביכול, מקלקל את הבצק. זה משהו לא טוב שבבצק. אומר הרב, המדרש כותב שלעתיד לרוב כל הקורבנות יהיו בטלים חוץ מקורבן תודה. כך אומר המדרש רבה ויקרא, כן? על הפרשה שלנו. מה מיוחד אם ככה בקורבן תודה שלעתיד הוא לא יתבטל? כל הקורבנות בטלים. זה כך המדרש אומר, זה לא כפשוטו, צריך להבין, אבל נדע כרגע על פי הפשט. בסדר? חוץ מקורבן תודה. כלומר, קורבן תודה בן אדם יתיד גם אחר שנבוא לעתיד לבוא, כן? ונקריב קורבן תודה. אומר המהר"ל, תסתכלו אצלכם במקום מספר ש... אין לכם את זה פה. אבל בואו נקרא שוב בדברי הרב חיים פרילנדר בפנים. החמץ הוא ביטוי לכלל הרוע הקיים בעולם. לכלל הפרטים המעכבים כשאדם מקריב תודה. מה פירוש? בואו נשנה עכשיו את מיקום הפסוק. החמץ הוא ביטוי לכלל הרוע הקיים בעולם, לכלל הפרטים המעכבים, פסיק, כשאדם מקריב תודה, הוא יודע על כך שהוא ניצול מצרה. צרות רבות עוברות על בני אדם, אך פעמים רבות הצרה מתבררת בסופו של דבר כטובה. פעמים זה מתברר בסמוך לצרה, פעמים כעבור שנים רבות, ופעמים האדם כלל לא מבין מה הטובה שצמחה לו. כלומר, אנחנו לא תמיד קולטים מה הטוב בצרה. אם כן, אומר המהר"ל, יש לנו שני פסוקים שדוד המלך כותב בספר תהילים. צרה ויגון אמצע, יש לכם את זה אצלכם? כן, במקום שבע. כשאני נמצא בצרה, מה התגובה האינסטינקטיבית שלי? ובשם השם אקרא. טוב, נורא פשוט לנו, כשבן אדם נמצא בצרה, פותח תהילים, מתחיל לבכות. ביום יום, נו, יש כאלה שגם אומרים תהילים כל יום. אבל אתה חי את החיים שלך באופן עצמאי. יש עוד אפשרות. אפשרות השנייה אומר דוד המלך, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. כלומר, יש שני מצבים שבו אני קורא לשם. בצרה ובישועה. כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. אומר המהר"ל, זו הכרה בעצם שהרע בעצם מה הוא?
טוב.
הוא טוב. הרע עצמו הוא טוב. אני לא יכול לראות, לא יכול להבין, לא יכול להכיר, אולי אני לא אכיר אף פעם. אולי אני אכיר לאחר זמן. אולי אני אכיר באותו רגע. אבל קשה לנו. אבל הרע עצמה היא הטוב. היא הטוב. תן דוגמה, אדם נוהג ברכב במקום של מדרון, ופתאום מרגיש שאין לו מעצורים. והרכב דוהר. דוהר. הוא כבר, איך אומרים, מתחיל בידוי. בתוך כדי הנסיעה, הוא שומע רעש מוזר. הוא מנסה עם ההילוכים לעצור, שומע איזה מדרש מוזר, וטרח יוצא לו עשן מהמכסה מנוע, והמנוע מפסיק לעבוד, והאוטו נתקע בצד. מה אומר? השתבח שמו שהלך המנוע. זו צרה, זה אלפי שקלים להחליף מנוע. אבל פה הוא רואה דוגמה מיד, כמה זה טוב. כמה יש דברים שאדם רואה מיד, יש דברים שאדם לא רואה, לא יודע. לא יודע, לא מבין. אלא לאחר זמן. יש אנשים, יש דברים שאתה לא מצליח להבין לגמרי, רק כשתגיע לעולם האמת, אם תשאל, אז יראו לך מה היה טוב ביניהם. או שלא תשאל, כי תראה. לכן אומר המהר"ל, ההכרה הזו, שהרע הוא טוב, גם אם אני לא מרגיש את הדברים, בא לידי ביטוי בקורבן תודה. כי על מה אני אומר תודה? הייתי בצרה ונחלצתי, אני אומר תודה. אני אומר תודה כי בעיניי זה צרה, אבל באמת זה היה טוב. למה אני אומר תודה? לא על זה רק שניצלתי, על זה שהייתה לי צרה. כי הצרה היא טובה. זה מדהים. כלומר, אם אנחנו חשבנו עד היום שאני אומר הגומל לחיים טובות שהגמלה ניקול טוב זה על ההצלה, אני גם דרים לכוון על זה שהצרה עצמה כבר גמל אותי טוב. גם הצרה עצמה היא חלק מן התורה. לכן אנחנו אומרים, אומר המערד, הסתכלו אתכם, לא נדע, אני אקרא, זו הסיבה שאמרנו בשם המדרש של עתיד לבוא קורבן תודה, לא יתבטל. מדוע? משום שבגאולה העתידה, במהרה בימינו אמן, הבורא מתברר והכל מתגלה, ואנחנו מבינים את כל המאורעות שעברנו. לכן אנחנו אומרים בשיר המעלות, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז נבין את כל העניין. כשאני אומר הגומל, היום במקום קורבן תודה, זה לא על מה רק שניצלתי, על זה שהייתה לי צרה, כי הצרה היא לטובתי. זה לא דבר כזה גומל, אומר המערד. זה לא רק התפיסה השטחית שאני מודה שניצלתי. אני מודה על כך שאני בצרה. זה מהפכה. לכן, 36 חלות שנשאר לאדם ולחבריו, מזכיר לך מילה, מילה בעברית שכתובה בשתי אותיות. כמה זה 36? באותיות. למד דבר. כי לא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. אתה בסעודה הזו מודה בפה מלא שאתה שייך לקדוש ברוך הוא, וכל מה שיש לך זה ממנו. לכן, נבין שאין לנו קורבן יותר מעולה, יותר גדול, מקורבן תודה לבטא את החיבור בין החירות לשעבוד, בין הרע לטוב. לכן מביאים חמץ ומצה באותה מאפייה. קורבן תודה. אבל יש עוד נושא אחד שהוא חשוב. בכל הקורבנות כולם, יש דבר שנקרא פיגול. פיגול, זה אומר שמשהו נפסל. מה פוסל? אפילו מחשבה. מחשבת הכהן או מחשבת המקריב. כל מחשבה שהיא לא באופן הנכון והראוי פוסלת את הקורבן. גם כאן, בקורבן תודה. תסתכלו את זכם במקום מספר 10. אנחנו אמרנו שלכל קורבן יש זמן נתון לאכילה. למשל, קורבן תודה אמרנו היום והלילה. אם זה סתם קורבן נדבה, סתם קורבן נדבה, אז יש לנו יותר, זה נהיה יום ארוך יותר, קורבן זה יומיים. כלומר, אנחנו רואים שיש גם הגבלה בזמן, על מה הסברנו אותה מקודם, כדי שתעסוק מהר אנשים, כדי שיהיה פרסום הניס מהר, כמה שיותר מהר וכמה שיותר אנשים. אבל יש עוד דבר. יש קורבנות שניתן לאכול אותן בתוך החומות, בתוך ירושלים. דוגמה, מעשר שני. עודים אותו, עולים לירושלים, אוכלים אותו בירושלים. למשל, זה לא קורבן, כן? זה נטע רבעי. יש קורבנות שאוכלים בתוך ירושלים, למשל, קורבן פסח. מקריבים בעזרה, נכון? אבל תולים בחוץ. יש קורבנות שניתן לאכול אותם רק בתוך המקדש. אי אפשר להוציא אותו החוצה. כלומר, המרחב שבו יש מקום לאכול את הקורבן, הוא מותנה בקדושת הקורבן. ככל שהקורבן הוא במעלה של הקדושה גבוה יותר, אז אי אפשר להוציא אותו החוצה. כלומר, יש לא רק מסגרת זמן, יש גם מסגרת מקום. בסדר? מה זה אומר לנו במילים אחרות? יש הגבלה, יש גבולות, כן? לאן הקדושה יכולה להתפרס? עד איפה הקדושה יכולה להתפרס? האם מקומה בלי גבול או שככל שהקדושה יותר גבוהה, אז היא פחות ופחות מתרחבת? מה הסיבה? כי העוצמתיות שלה כל כך גדולה, שאם יקבל אותה מי שלא מתאים, הוא ינזק מזה. לכן היא מוגבלת. תמשיך פה, השאר תסתכלו אתכם במקור מספר 10. אומר הרשע, גם בדבר הזה של הזמן והמקום באכילה של הקורבן, יש מסר מעשי, אקטואלי להריבות. תקראו, אני קורא ברשע. לתהליך הקרבת הקורבן. כן? מה קורה? לוקחים את הקורבן, שוחטים אותו. נכון? ברגע ששחטתי קורבן, מה עשיתי? הפסקתי חיים. בעל החיים הזה היה מקודם חי, ועכשיו הוא לא. יש בו שני צדדים, תסתכלו. אומר הרשע, לתהליך הקרבת הקורבן יש שני צדדים. צד שלילי במרכאות, וצד חיובי במרכאות. מה הצד השלילי? השחיטה. אני שולל חיים שהיו עד כה. אבל אחר מכן אני זורק את הדם, אני אוכל את הקורבן, האכילה של המזבח, כלומר שזה מה שנשרף על המזבח, זה החיובי. ולכן היא נותנת רשות לעשות את המעשה השלילי, כלומר בלי זה אני לא יכול את זה, או כביכול במילים אחרות, הקורבן היה רוצה שיקריבו אותו. למה? כי בזה הוא עולה מדרגה, הוא משתדרג. אם מקודם הוא היה בהמה, עכשיו הוא הפך להיות מה? חלק מן המזבח, חלק מן האדם. כשהמקריב אוכל, יש לכם את זה? טוב. כשהמקריב אוכל את מה שהקריב, בעצם מה קורה? אני חוזר ומקבל חזרה את מה שאני נתתי בעצמי. אבל אני מקבל את זה במצב יותר משודרג. ואני גידלתי לבעל חיים הזה, נתתי לו לאכול, נתתי לו לשתות, אני אקבל בחזרה. גם בעל החיים הזה עלה במדרגה. מקודם הוא היה במדרגת חי, היום במדרגת המזבח, מדרגת אדם, כי האוכל הופך להיות חלק מגוף האדם. זה עולה ככה בשבת הבאה, שבוע הבא, פרשת שמיני, אפשר לדבר על מאכלות אסורות. מה העניין במאכלות האסורות? אבל הרשע למעשה רוצה להגיד שתכלית הזביחה, השחיטה זה האכילה. ותכלית האכילה היא זביחה. כלומר, אין סתם לשחוט בשביל שום דבר. לא יכול להיות שאדם ייקח חיים ללא סיבה. בסדר?
אבל
אין
סיבה, זה כן יכול להיות?
צריכה להיות סיבה. מה הסיבה? סיבה רוחנית קדושה. לא כדי להסביע את הבטן וזהו, לא בשביל לאכול סטייקים 400, 200, 100, ואני לא יודע מה עוד יש, אלא הרעיון שאני אוכל על מנת לשדרג את המדרגה של מעל החיים, כי אחרת אל תשחר לך. סתם, חבל, כלומר, אורס חיים. כשיהודי אוכל, הוא מברך על האוכל לפני, ואחרי הוא שדרג את כל מה שהוא אכל. וכל מה שנבלע בתוכו, הופך להיות חלק ממנו, הופך להיות דם. השדרת את כל המערכת, אומר הרשע לרשע. לכן המיקום חשוב. איפה? במקדש, בירושלים. לכן הזמן הוא חשוב. זה לא איזה מין סוג של אכול בשעתו כי מחר נמות. זה לא הדאגה רק להשמין. כשאני מביא קורבן תודה, אני מודה על כל הבריאה כולה, על כל המרכיבים שלה, על הדומם, על הצומח, על החי, המדבר. ואני משדרג את כל המערכת. לכן אני עושה את מסיבת ההודעה הזו בקהל רב. לכן אני מביא 40 חלות, 4 לכהן, 36 לאורחים. לספר על נפלאות השם, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. כלומר, אנחנו עושים את הקורבן תודה מתוך הכרה בגדלות השם, בראייה שהצרה עצמה היא הטוב. בוודאי הטוב הגלוי נרצה שאני ניצלתי, אבל הצרה גופה היא הטוב. ועד זה אני מביא קורבן, לוקח חיים כדי לשדרג אותו למדרגה הגבוהה ממנו.
זה
דבר החיוב. איך אנחנו רואים את הדבר הזה? זה החיוב שבשחיטה. אנחנו רואים את זה במעמד הר הכרמל. שני שברים מובאים לאליהו ולנביא הבא. והמדרש מספר שהשור שיצא לו בגורה להיות נשחט על ידי נביא הבעל, התחיל לברוח. רץ את אליהו הנביא והתחיל לבכות, מה אני לא רוצה? שוחטים אותי לעבודה זרה, אני לא רוצה. אמר לו, לך, עד ידך יגידו שהשם, זה בסדר. הלך בשקט בנחת. עלינו אולי חושבים שבעלי החיים לא קשורים על החיים, לא קשורים על הקדוש ברוך הוא, תסתכלו פרקי שירה.
מי
מופיע בכל מיני מקורות, בגמרא, כל מיני אמירות של בעלי חיים. ולכן, יש קשר. אין לך כל עשר ועשר, אומר רבי ראש, אין לו מלאך, אומר גדל, הכל בהשגחה, למדנו. יש קשר בין הדומם, הצומח, החי והמדבר עם הקדוש ברוך הוא. בא האדם שהוא נזר הבריאה, הוא מאכל את הכל בקורבן תודה. כי על כל קורבן מביאים גם נסכים. והנסכים הם מן הצומח. אז שימו לב מה קורה בהקרבה. יש אדם המקריב, אדם כי הקריב מכם. יש לנו חי, זה בעל החיים שמקריבים. יש לנו צומח, זה הנסכים. ויש לנו את הדומם, שזה המזבח.
אז מה?
כל מציאות העולם בהקרבה אחת. הכל משתדרג. אפילו הדומם משמש כלי לשדרוג. אז הוא משתדרג. כן. בסדר? לכן, תסתכלו אתכם במקום מספר 11. הרמח"ל במסילת ישרים בפרק הראשון אומר כך ואני קורא. אם תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, כלומר כל דבר שאתה עושה, אתה מצייר, אתה מצלם, אתה כל פעולה ופעולה שאתה עושה, אם אתה עושה אותה מתוך תובנה שהיא אמורה לסייע לך בעבודת השם שלך, אז אומר הרמח"ל, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. כי הנה עילוי גדול הוא לבריות כולה, להיות משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך. כלומר, העולם מורכב מדצחם, דומם, תומע, חי, מדבר, וכל יסוד מזין את מה שמעליו. אז הדומם מזין את הצומח, נכון? האדמה היא דומם. היא מזינה את כל הצמחייה כולה. היא מזינה את היסוד שמעליה. הצומח מזין את מה? את החי. החי אוכל את הצומח. והחי מזין את האדם. כלומר, כל המערכת כולה מזינה אחד את השני. היא משפיעה אחד על השני. היא זאת שבונה את היסוד הבא, עליו יושב היסוד העליון יותר. וגם אם האדם לא יאכל בצר נגיד, אבל הוא אוכל מן החי, מן הצומח, אין מה לעשות. היסודות תלויים אלו באלו במדרגה, מתחת למדרגה. וביחד זה מבנה שלם, הוא מושלם. לכן אומר הרמח"ל, אולם, אם אותו אדם הורס את העולם, האדם לא פועל על פי מה שצריך, עושה מה שהוא רוצה, מה קורה לכל המערכת? מושחתת. העולם נשחט. כאשר אני מבלבל את הסדר, יש לי חוסר סדר. ממילא, אם האדם פועל בצורה הנכונה, הרי הוא מרומם את העולם, הוא מעמיד אותו במקום, הוא מיישר אותו, נותן לו חוזק. הוא מעמיד אותו כמו שומר, שיעבור כמו שצריך. יש, בהמשך דברי הרמח"ל במסילת ישרים, מביא דוגמה, כולנו מכירים אותה, תסתכלו אתכם, שכותב את זה ממש קצר, במקום מספר 12, האחרון בדף, יעקב אבין. אתם זוכרים את יעקב אבין שהוא הולך מארץ ישראל לחרן? והאתגע במקום ההוא, ואז נשען כיפה השמש, כמו פשע בעצם. ויקח אבין. ויקח מאבני המקום, וישם מראשותיו. אבני המקום לשון רבים. בבוקר כשהוא מגלה אחר החלום. דרך אגב, שמעתי שארכיאולוגים מצאו את סולם יעקב שהיה בחלום. לכן, פורים אחר.
חלום.
לכן, הוא לוקח שם את אבני המקום, והיה זה מראשותיו, בבוקר, ויראה ויאמר, מה נורא המקום הזה, נכון? כתוב אחר כך, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. אופס, רגע, לא הבנתי, יש פה בעיה, יש נקודה שצריך להסביר. אתמול הוא לקח אבני המקום, כמה אבנים. בבוקר נהיה לו אבן אחת, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, אומר המדרש, נותן להסביר פשוט. התעקלו, אומר, ויקח מאבני המקום, ראשי מביא את דברי הגמרא, שמופיע במסכת חולין, צדיק עמוד ב', ויקח את האבן שאכן יעקב בערב לקח כמה אבנים, אבל כל האבנים התקבצו לאבן אחת שכל אחד אמרה, עליי יניח צדיק זה את ראשו. למה? מה אכפת לה? מה אכפת לך האבן, כן? שהצדיק אשים עלייך את הראש, אשים עלייך את האוזן, מה העניין? מה אכפת לך? הרי דומן, מה הקטע? אומר לך, זה פשוט לפי אותו עיקרון. אם אני משמש אדם, אני משתדרג. כלומר, אני בא לי באמת לידי ביטוי לתכלית שאני באתי לעולם. אם אני דומם, תכליתי לשמש את האדם. אם האדם לא ישתמש בי, לא עשיתי את התכלית שלי. לכן, כל האבנים הם מסדות שהראש של יעקב יהיה מולך על כולם. כי בשביל זה באתי לעולם, נבראתי בשביל זה, בשביל לשמש את האדם. ולכן הרעיון הכללי שיצא לנו לחיינו אנחנו מקורבן תודה, הוא באמת שייך לכולנו ביום יום, אף על פי שלנו היום קורבן. האחד, להוקיר תודה, להודות להשם שניצלנו מצרה, אבל בהודעה שאנחנו אומרים הגומל, זה לא רק על ההצלה, אלא גם, לפי כמו שראינו, גם על הצרה אני מודה לך. כי הצרה עצמה היא חלק מן הטובה שאני לא מבין עדיין, לא רואה, לא יודע, ולא כמו הסיפור שסיפרנו בדרך משל, על הרכב שאיבד בלמים ומתדרדר בהר, ובאמצע הדרך הלך המנוע. איך האדם שמח. אבל אם האדם ככה לא יום יום ילך לו המנוע, אוי 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 אוי. שם הוא מבין טוב מאוד ושמח שהלך המנוע. כלומר, הצרה עצמה היא הייתה הטובה. אתה צריך להבין שזה החיים. ולכן האדם צריך להשתמש במה שיש לו, בכל האמצעים שיש לו. הכלים, דומם תומע חי, וגם הכלכליים. הם כולם של דבר אחד. למטרה אחת. לשמש את האדם בתכלית שלו. והתכלית שלו היא לא לעלות כמה קילו באכילת בשר, או לקנות נכסים ולהשמין את חשבון הבנק. תכלית האדם בעולם הוא לומר תודה. תודה על כל מה שבראת. תודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שיש. זה תכלית האדם. ואיך האדם עושה את זה? וחיי היום במציאות. כי המצוות, כמו שאמרנו, הם הכלים המאפשרים לנו להודות השם. מי שמתנער מן המצוות, למעשה לא מכיר תודה. למי שאמר והיה עולם, למי שנתן לו את הכל, לפי מה שיש לו, הוא לא אומר תודה. הוא אדם שלא יודע להכיר תודה. זה לא אומר שהוא לא אומר תודה לחברים שלו. אבל את השורש היסודי, האמיתי, של הכרת התודה, אין לו. מתי הוא יזכר? כמו שראינו בפסוק. צרה ויגון אקרב, ובשם השם אקרב. אז הוא נזכר. וזה לא נכון. משום כך, אותו מקריב קורבן תודה מביא 40 לחמים, כמו שראינו. 30 מצות, ועשר חמץ. ארבע הוא נותן לכהן, ושלושים ושישה הוא מחלק בסעודת הודיה. לפרסם את התכלית של האדם, לפרסם את גדלות השם, לפרסם שגם צרה היא בעצם טובה. והוא מודה על ההצלה. מה אתה שואל?
כמה
40 חלות, 30 מצות, כלומר, מצות זה ללא חמץ, ו-10 חמץ. 4 הוא נותן לכהן, 40 פחות 4, 36, זה הוא מחלק בסעודת ההודיה לכולם.
30 מצות ו-10 כן? חלות.
כי הוא חייב לסיים תוך יום ההקרבה ולילה אחד. אי אפשר ללמוד כזו כמות לבד. אם כן, אדם כזה, לפי דברי הרמח"ל במסילת ישרים בפרק הראשון, הוא הנקרא אדם שלם. אדם שלם הוא האדם שיודע במעשיו להודות, כמו שכתוב, טוב להודות להשם. מודה לקדוש ברוך הוא על כל נשימה ונשימה, על כל רגע ורגע, על הטוב ועל מה שנראה לו כרע. על כולם הוא מודה לשם. במילה הוא משדרג את כל העולם כולו, כי כולם משמשים אותו בשביל זה. אם האדם משתמש בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן בו, נתן בחי, נתן בצומח, נתן בדומם, באופן הלא נכון, הגולם יקום על יוצרו. ואז אותה אבן אשר שם מראשותיו יכולה להפוך לאבן שתרוצץ על גולגלתו. או אותה אבן ששם מראשותיו בבוקר יגלה נחש ארסי תחתיה. כאשר האדם משתמש באופן העצמאי ומנטרל את הקדוש ברוך הוא, הרי הוא חשוף לפגעי הטבע במרכאות, כפי שהוא זימן. הוא הוציא את הקדוש ברוך הוא מהעולם שלו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אי אפשר להוציא אותי, אני אסתתר דרך הטבע, ואני אתן לך לחוש בטבע. והטבע מצד אחד יש בו יופי מדהים, מצד שני, לא לשכוח, הוא שלוחו של המקום ברוך הוא. וגם שם הקדוש ברוך הוא שולט, ועושה בטבע כרצונו. ואלה ישמשו אותו. לכן יודו להשם חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. האדם שידע, להיות דבור בשם, להשתדל בקיום המצוות. להיות מודה, לכן הוא יהודי, מלשון מודה, מודה באמת, מודה בתכלית, מודה בשורש. זה יהודי. אתה יהודוך אחריך, זה יהודה, זה מודה. אדם כזה, בשבילו נברא העולם. אדם אחר, שזה לא בכיוון שלו בכלל, לא בשבילו נברא העולם. לא. ממילא עלינו להתעורר ולזכור, להסתכלו במקור מספר אחד, מה שהבאנו בברכות מודלת, ארבעה מקרים שצריכים להודות, ארבעתם, שימו לב, אדם שירד לים, בארתי פעם בנשיאור, יורדי הים באוניות. אדם יורד אל הים. מה זה ים? מה מסמן לנו ים? אנחנו רוצים להגיד על דבר שאין לו, אין לו קצה, אין לו סוף, נכון? אומרים, וואה, זה כמו ים, משהו גדול, תוכלים, אנחנו עומדים מול החוף, רואים את הדבר הענק הזה, זה נראה לנו כי הוא לא נגמר. האדם חושב שהוא בא לעולם הזה, ויש לו ים, לא נגמר, חיים ארוכים, ארוכים, הוא יש לו נצח. אדם צריך להודות על החיים שיש לו. לנצל כל רגע ורגע ולהודות על כל רגע שהוא חי, כי זה לא בהכרח, ממש לא. מדבר, אנחנו הולכים באמת אולי באמצע העיר, יש תאורה, יש משטרה, יש צבא, יש הכל, אבל זה מדבר. מה מסמן מדבר? מדבר מסמן מקום הפקר. ותראו כמה הפקרות יש ברחובות. אנחנו יום יום הולכים במדבר. נראה לנו שלא, כי הכל מואר ונוצץ. מדבר מלא נחשים ומזיקים וחיות טורפות, פיתויים, גירויים, יום יום. ומי כמונו יודעים כמה המקרה השלישי שמביאה הגמרא כל כך כל כך מתאים לנו. תראו איך אנחנו אסורים בבית הכלא, כבולים עם אזיקים ליצרים. ובתוך זה תראו כמה שאנחנו חולים. חולי הנפש. אנחנו אלו שצריכים להביא קורבן תודה כל יום. הגמרא מדברת על ארבעה מקרים, יוצא לבן אדם כך או אחרת. אצלנו כל הארבעה בבת אחת. כל יום ויום אדם היה צריך וראוי לומר הגומל על היום שהוא עבר אתמול. אלא כבר ידוע שאין בכוחנו לתקן תקנות ולגזור גזרות חדשות. אז אנחנו לא עושים את זה. אבל הדבר הכי שנשאר לנו זה להכיר תודה. זה המינימום. והכרת התודה כלפי שמיים זה דבקות בתורה ובמצוות, ואין דרך אחרת. ומי שלא שם, שיגיע לשם. כי כל מה שהוא לא שם, נדמה לו שהוא משתדרג את עצמו. נדמה לו שהוא מתקדם. ובידוע, מניסיון החיים, שהאדם ברגע אחד, ברגע אחד יכול להפסיד את כל 100 מיליארד דולר שיש לו בבנק בדקה וחצי. במקש אינטר אחד. בהשקעה לא נכונה אחת, וגרר את כל מה שהוא עשה ואין כלום. והיו דברים מעולם. כמה זמן לוקח ללחוץ על מקש אינטר?
מאית השנייה.
ומי אחד הענק שבענקים בעשירייה הראשונה של עשירי העולם הפך להיות האחרון שבאחרונים ברשימת העניים. במאית השנייה. אנשים הזויים חושבים שהם שולטים בעולם. לי הכסף ולי הזהב אמר השם. מה אתה חושב? כשזה אצלך בארנק זה שלך, זה שלי. נתתי לך, תשתמש. תשתמש כמו שצריך, בסדר גמור. תעשה מה שאתה צריך מולי, אני אעשה הכל להסתדר. אתה לא רוצה, בסדר. יש עושר, אומר שלמה המלך, תמון לבעליו, לרעתו. לכן אומרת אנחנו עומדים מקורבן תודה בפרשה שלנו. כל יום ויום אנחנו צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו דבקים במצוות שלו יותר ויותר, מתקרמים אליו יותר ויותר, עושים את רצונו יותר ויותר, ולא הפוך. נכון? העולם מעורבב, חמץ ומצא, טוב ורע. צריכים להודות גם על זה, כי גם הרע הוא טוב. ותשימו לב, לא במקרה, המילה רשע והמילה עושר, אותה מהותית. האדם שלא מבין שהכסף שיש בעולם בא לשמש אותו לדבר אחד, בעניין אחד, הוא הופך להיות רשע. זה מתכון. זה מתכון לכך שאדם מרגיש עצמאי, בטוח בעצמו, חושב שהכל מכוחותיו הוא, מידיעותיו, מהשכלתו, מקשריו, הופך להיות רשע. רשע כלפי עצמו קודם, ולאט לאט כלפי אחרים. יסיים בדבר טוב, אנחנו נמצאים בערב פורים. במגילת אסתר נאמר, וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. ידוע דברי חז"ל, אין אורה אלא תורה וכולי, עיקר זה תפילין, כי באמת באמת בלי זה אין שום דבר אמיתי. השמחה לא שמחה והאושר לא אושר, הכל מזויף. אבל יודעים את האורה ושמחה וששון ועיקר, כן, זה דבר מעשי. זה לא מין דבר שהיה פעם וזה. מביא רבי חיים ויטל בשם רבנו הארי, זכותם תגן עלינו, על כל עם ישראל ועל הסבתא, אלגרה בת קלמנטין, רפואה שלמה. מביא רבי חיים ויטל בשאר הכוונות דרושי פורים בדרוש הראשון. שמה שקרה אז, בימים ההם, אצל מרדכי ואסתר, קורה בכל שנה ושנה ביום הפורים. אותה הערה, אותה עוצמה רוחנית גדולה שמבוררת שם, מי ש... לא, לכם לא להגיד מי שרוצה להסתכל, שתגדלו ותבינו ותדעו שם, תעיינו. מה קרה בעולמות העליונים מבחינת ההשפעה של ההנהגות של הקדוש ברוך הוא בבריאה? אבל אותה אורה, אותו אור עצום, גדול, עד כדי כך שהוא יותר גדול, כך לשון מוערך בשם רבו הארי, שהאור הזה של פורים יותר גדול מהאור של שבתות וימים טובים. האור הגדול ביותר שיכולה להיות משפע של הקדוש ברוך הוא לעולם, בא בפורים. והאור הזה גדול מכל האורות שיש כל השנה כולה, בימים הכי גדולים שלא יהיו, יש מה שאתם רוצים. כולל יום כיפור. פורים יותר גדול מכולם. לכן, כשאנחנו מגיעים אל פורים, לברך את עם ישראל, לברך אותנו, שבשם שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאבותינו בימים ההם, כך יעשה ניסים לנו בזמן הזה, ויחריץ שונאינו ומבקשי רעתנו, ויבנה בית מקדשנו במהרה בימינו. אמן ואמן. שבת שלום, פורים שמח וכשר.